רוצים להתחיל פרשת קורח. ויקח קורח בן יצהר, בן קהת, בן לוי ודתן ואבירם, בן אליהו ואון, בן פלט, בן ראובן. ויקהלו על משה, אומרים חז"ל, ויקומו לפני משה ואנשים מבני ישראל 50 ו-200 נשיאי העדה, קריאי מועד אנשי שם. ויקהלו על משה ועל אהרון ואמרו אליהם, רב לכם כי כל העדה כולם קדושים ובטוחם השם, ומדוע תתנשאו על קהל השם? אז מה רש"י כותב על ויקח קורח בן יצהר בן קהת בן לוי? כותב רש"י, לקח עצמו לצעד אחד לחלוק על משה ועל אהרון ולעורר על הכהונה, וזהו שאומר אונקלוס ויקח ויתפלג. נו, אז ככה הם פני הדברים, שויקח זה הכוונה ויחלוק, אז למה לא כתוב ויחלוק קורח בן יצהר בן קהת בן לוי ודתם ואבירם בן אליהו ואון בן פלט וכו'? למה ויקח? אז אומרים חז"ל שהמחלוקת עצמה הייתה על ידי לקיחה כלשהי. מה הם לקחו? הם לקחו את הטליתות, שמו על עצמם טליתות שכולם תחלת, עם חוטים שכולם תחלת. דרך אגב, כדי להבין את הדבר תורה הזה צריך לחלק, זה נקרא טלית הבגד וזה נקרא ציצית, נכון? ויקחני בציצית ראשי. ציצית זה שיער, זה דומה לחוטי השיער, כמו שרש"י מביא על ועשו לכם ציצית, והיה לכם לציצית. אז רש"י כותב שני פירושים, פירוש אחד שזה ויקחני בציצית ראשי, זה השיער, פירוש שני מציץ מן החרקים, שהקדוש ברוך הוא מסתכל עלינו כשאנחנו שמים את הציצית. אבל מה עושה קורח? קורח צובע תליתות כולם תחלת, וכותב האם תלית שכולה תחלת, צובע את התלית, את הבגד הזה הוא צובע בתחלת, ואומר תלית שכולה תחלת, האם היא חייבת בפתיל של תחלת, בציצית? הכוונה בפתיל תחלת? אז משה אומר לו כן, שנאמר ונתנו על ציצית הכנף תהיל תחלת. מיד החל מלגלג על מוישה, אומר לו ומה תלית שכולה תחלת? ומה פתיל אחד של תחלת פותר את התלית מלהיות בצבע תחלת? אז תלית שכולה תחלת וכל שכן שתפתור איזה פתיל אחד קטנצ'יק? ווסיס פשט. אז יש כאלה שלקחו את זה לרעיון יפה ואמרו שבעצם קורח מערער. קורח אומר, הרי מה הטעם של התחלת? כתוב תחלת דומה לים, ים דומה לרקיע, רקיע דומה לכיסא הכבוד. נמצא שבשימת התחלת, בפתיל תחלת, אדם מסתכל על הפתיל תחלת ומקבל יראת שמיים. אומר קורח לפני השם, אם כך הם פני הדברים, אם פתיל קטן נושא את העבודה, על אחת כמה וכמה תלית שכולה התחלת תעשה את העבודה. כן, היא תזכיר לאדם את כיסא הכבוד, כיסא הכבוד, יראת שמיים גדולה. אבל מה הטעות שלו הייתה? שקודם כל מעיינים, קודם כל אנחנו מקיימים את המצוות ורק אחר כך נותנים להם טעם. נכון, זה דבר תורה, אני נוהג לומר אותו הרבה זמן, שבעצם יש סדר לדברים, קודם מקיימים את המצוות ורק אחר כך נותנים בהם טעם. משל, היה צדיק אחד, יש סיפור, הגמרא מספרת על רבן יוחנן בן זכאי, שכתוב על רבן יוחנן בן זכאי שדרש שלעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא ישיב את עם ישראל בסוכה מאורו של לוויתן, ויהיו שער ירושלים מאבנים טובות בגודל 30 על 20 אמה וחקוקות בהם 20 על 10 אמה. היה שם תלמיד בקהל של לגלג, אמר מה בקושי יש אבנים טובות בגודל ביצה של עוף, על מה הרב מדבר? לימים הפליג אותו תלמיד בספינה, ראה את מלאכי השרת חוצבים במים, חוצבים בים, אבנים טובות בגודל 30 על 20 אמה וחקוקות בהם 20 על 10 אמה. אמר להם זה למה? לאן? אמרו לו, לעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא יעמיד את אותם שערים, יעמיד את זה בשערי ירושלים. חזר אותו תלמיד לריבז, לרבן יוחנן בן זכאי, אמר לו, רבי, דרוש, כי לך נאה לדרוש, כי מה שאמרת כן ראיתי. אמר לו, ועד שלא ראית לא האמנת, מלגלג אתה בדברי חכמים? נתן בו עיניו והפך אותו לגל של עצמות. אז זה, רואים מפה שכאילו, אתה רואה שבעצם יש סדר לדברים. קודם כל, אדם צריך לקיים את המצוות, ורק אחר כך לתת בהם טעם. זה מתחבר לרבי שמעון בר חלפתא. רבי שמעון בר חלפתא, חז"ל אומרים שהיה בדקן בדברים. אמר, כתוב לך לנמלה הצל, רד רכה וחכם, אשר אין למושל שוטר וקצין. כתוב שלנמלים אין מלך. אז מה הוא עשה? הוא ראה איזה נמלה אחת מחוץ למאורת נמלים, צבע אותה בסיד לבן, ופרס את תליתו עליה. הנמלה הזאת היא, כתוב בחז"ל, ידוע שהנמלים אוהבו צל. הנמלה הזאת הלכה למאורת נמלים, אמרה להם, צאו החוצה, יש צל בעולם. הם יצאו, הרים הסדין, קטלו אותה. אמר רבי שמעון בר חלפתא, וואלה, צודק שלמה. שאמר אשר אין השוטר מושל בקצין. עובדה, אין להם מלך. אם היה להם מלך, לא היו כותלים אותה מיד, היו שופטים אותה, דנים אותה, ורק אחר כך כותלים אותה. מזה שהרגו אותה מיד, משמע ששלמה צודק. על זה מקשה התוספות. סליחה, הייתי צריך להגיד את זה לפני. מקשה התוספות, איך רבי שמעון בר חלפתא אתה בודק את דברי שלמה? הרי היה תלמיד שבדק את דברי רבו. ומה התשובה? נכון, היה תלמיד שבדק את ריבה, אז רבן יוחנן בן זכאי. אז מה התשובה בחז"ל? אז התוספות מתרץ, וזה שתי הגמרות האלה. התוספות מתרץ, יש הבדל גדול. אותו תלמיד, בוא נגיד ככה, שלמה המלך, רבי שמעון בר חלפתא, לא בדק האם נכונים דברי שלמה או לא נכונים דברי שלמה. הוא ודאי האמין לדברי שלמה. רק הוא רצה לתת בהם טעם. והראיה ששלמה בעצמו אומר, לך לנמלה, ראה, תעשה את הניסוי, ובדוק אותה, תצבע אותה בסיד לבן, ראה דרכה וחכם אשר אין המושל שוטר בקצין. מה שאין כן אותו תלמיד שאמר, נכון, הוא לגלג בהתחלה, אמר, בקושי יש אבנים טובות בגודל ביצה של עוף. על מה הרב מדבר? ולכן זה הכלל, קודם כל אנחנו מקיימים את המצוות ואחר כך אנחנו נותנים בהם טעם. הגר"א אמר את זה יפה, אנחנו אומרים בתפילת שחרית, אין כאלוהינו, אין כדוני, אין כמוגי, אין כמושיענו. קודם כל אתה אומר אין כאלוהינו, אחרי זה מי כאלוהינו? תחקור, תדרוש. כלומר, קודם כל תקיים את המצוות ורק אחר כך תיתן בהם טעם. זה נקודה מתוקה שחז"ל לוקחים אותה מהפרשה של מלקיחת התליתות. אבל לענייננו, אפשר להגיד על פי הפשט, כך כותב הבאר מים חיים אחד הפרשנים על הרש"י, על רש"י, הבאר מים חיים כותב, נו בסדר, חוץ מלצנות, איזה מין... נכון, אמרנו, ויקח, למה לא כתוב ויחלוק? לא, כי המחלוקת הייתה על ידי לקיחת התליתות. אומר, בסדר, נו, לקחו תליתות, חוץ מלצנות, מה היה פה? אלא שזה שורש המחלוקת. הוא תמון בציציות, בתליתות. למה? כי הם אומרים, תלית שכולה תחלת, כל הידה כולם קדושים. תלית שכולה תחלת, ובתוכם השם, הוא יודע, תתנסנו על כאן השם. ואז משה אומר להם, כן, אבל עדיין תמיד צריך שיהיה פתיל של תחלת. אין לך קיבוץ שלא צריך שיהיה שם מישהו שיש בו מעלה, שהוא ירומם את כולם. וזה הנקודה של הפתיל תחלת בסיפור הזה של תלית שכולה תחלת, הסיפור של קורח ועדתו. דרך אגב, במאמר מוסגר מדברים על העניין הזה של קפיצת המדרגות, שקורח רוצה שכולם יהיו קדושים. הרב קוק כותב באורות ישראל ותחייתו פסקת הדבב, הרב קוק כותב שלקורח, לקין ולישוע הנוצרי יש את אותו נקודה. במאמר מוסגר הרב שני, שלושתם בעצם מדברים על תשטוש המדרגות והמעמדות. נכון, אצל קין הרב קוק כותב שהיה תמון בנפש שלו כבר הרצון לרצוח עוד טרם העשייה שלו. אבל גם אצל קין זה הקדוש ברוך הוא לא שואל למנחתו כי יש שם שפל מוסרי. זה, אז השם לא שאל למנחתו. לרצות להיות שווה, כן, כמו קורח שאומר כל הידע כולם קדושים, בו בזמן שאין עדיין, יש מדרגה בקדושה, זה לקפוץ מדרגות, זה לטשטש את המדרגות ואת המעמדות, ככה גם עם הנצרות שהביאה רפס לעולם והיא רוצה שכולם יהיו בנים של השם. אז זה נקודה של, הנקודה שעוד לא הגענו למדרגה הזאת, לשלב הזה. אולי זה הסיבה גם לבליעת... אולי זה גם הסיבה שהם נבלעו בתוך האדמה, כי מי ש... אז יש... הקליעקר כותב, למה הם נבלעו בתוך האדמה? אז הקליעקר אומר, כי הם עוררו על המלכות בישראל, ואיש, כן, אלמלא מורה של מלכות, איש את ראו חיים בלאו. אתם רציתם שלא תהיה מלכות, שיהיה איש את ראו חיים בלאו, הקדוש ברוך הוא יבלע אתכם בתוך האדמה. אבל יש הסבר הרבה יותר קשור לענייננו, שלמה הם נבלעו בתוך האדמה, כי כאילו אתם רוצים להיות שווים, אז אתם לא תהיו שווים, אתם תהיו בתוך האדמה. מי שרוצה שוויון בו בזמן ש... בוא נגיד ככה, הוא לא במדרגה מתאימה, אז ממילא הקרקע מתחתיו נשמטת והוא נופל לתוך האדמה. אם תרצו, זה מה שככה מתמודד עם הדברים הרש"ר הירש. הרש"ר הירש כותב על הנקודה הזאת של... רש"ר הירש אומר, הרי סוף סוף מה רבה המשפט שהוא אמר? כל הידע כולם קדושים, תוך השם, עד לא תתנסו על קהל השם. רש"ר אומר, מה, השם לא ציווה אותנו קדושים, קדושים תהיו? אומר רש"ר הירש, מה היה הטעות שלהם? שיש הבדל בין מציאות לבין ייעוד. הקדוש ברוך הוא אומר, קדושים תהיו, כלומר, תעשו איזו עבודה רוחנית כדי להיות קדושים. לא כל הידע כולם קדושים בלי לעשות עבודה בכלל. מה קורח ועדתו אומרים? לא, כולם קדושים, כולם הכל טוב, הכל סבבה. כולם במצב רוחני מטורף. לא, אומרת התורה, תדע לך, יש מדרגות. קדושים תהיו על ידי, יש הבדל בין המציאות לבין הייעוד האלוקי. זה רש"ר הירש, בסדר? אז שתי חובות לגבי הנקודה הזאת של המחלוקת, ויאללה, נצלול פנימה לדבר על קצת על המחלוקת, על השלום דרך פרשת, על המחלוקת ועל ההפך מהמחלוקת השלום דרך פרשת השבוע. עד כאן היה חובות. דרך אגב, אני רוצה לומר שלכן גם דווקא בגלל שהקדוש ברוך הוא מקדש את המושג הזה של מדרגות ומעמדות בפרשת שבוע, אז רואים שקודם כל משה אומר להם בוקר ויודע השם. קודם כל יש סדר, כמו שיש סדר בבריאה, יש סדר אצל בני האדם. אחר כך יבואו גם מתנות כהונה בפרשת השבוע. לא, יש כהנים, מגיע להם גם מתנות. יש לויים, מגיע להם מתנות. יש מעשר, סוף הפרשה. מגיע לו, כן, יש מתנות לכהנים. יש מתנות ללויים, יש מדרגות בעם ישראל. עוד לא הגענו למצב של ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. ובזכריה כתוב שכשהגויים יתחילו, כן, בזכריה יש שם, בסוף זכריה יש שם את הנקודה הזאת שהגויים אפילו עולים לרגל ועושים סוכות. בסדר, כשכולם יהיו, כשהג'ויים יתחילו להיות יהודים, אז כולנו נהיה, כולנו, עם ישראל יהיה כולו כהנים. אבל יש מדרגות, זה אידיאל כזה שיום יבוא והוא יקרה, אבל קורח רוצה להקדים את הזמן שלו, ואולי דווקא בגלל של האידיאל הזה יש מקום, אז אפשר להבין הרבה דברים. למה אובני קורח לא מתו? למה את המחתות, שתכף נראה את המחתות עם הקטורת, עושים ריקויים למזבח? למה בכלל יש פרשה על שם קורח? אין פרשה על שם משה, יש פרשה על שם קורח. רב צדוק הכהן מלובלין אומר כי יש מקום לתפיסה הזאת, אבל מתי? לעתיד לבוא. ובני קורח לא מתו, זה הכוונה, הרעיון של קורח לא מת, הוא עוד יתממש במציאות, אבל מתי? לעתיד לבוא. הנקודה הזאת היא נקודה מאוד עמוקה שבאה ללמד אותנו שזה לא, איך אומר רב צדוק הכהן מלובלין, התורה לא כותבת סתם דברי הווי. כלומר, אם לטענה של קורח לא היה אמת כלשהי, זה לא היה נכתב בתורה. כך כותב רב צדוק. תראו איזה השקפת עולם מדהימה. נכון, יש. השקפה הזאת היא נכונה. היא נכונה, אבל לעתיד לבוא. טוב, זה היה לצאת ידי חובה קצת. יאללה, ניכנס קצת יותר אל הקודש. כן. השקפה הזאת היא שכל העדה כולם קדושים. נכון, יכול להיות שלעתיד לבוא, כולם יהיה להם קדושה. יש אז זהו, בני קורח לא מתו, הרעיון הזה של לעתיד לבוא, יהיה להם קדושה לכולם ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. טוב, זה היה קצת לצאת ידי חובת פרשת שבוע בקטנה. עכשיו ניכנס קצת יותר אל הקודש, נדבר על מחלוקת. תראו חברים, מחלוקת זה דבר היום ונורא. המחלוקת בחזל, סופו של דבר איך הם מגיעים לזה? אנחנו יוצאים מהסיפור שקורח ועדתו חולקים על משה רבנו. אני רוצה להגיד שמחלוקת זה דבר היום ונורא, גם מהצד של, בוא נתחיל בפשט. מחלוקת יכולה להוביל לכל העבירות שבעולם. יש גמרא שאומרת שמחלוקת דומה לאיזה פרצה. פרצה בנהר שאם לא סותמים אותה, כיוון דעל על, אז המים שוטפים את העולם. ככה גם אומרים חז"ל, מחלוקת היא יכולה להוביל לכל העבירות כולם. חפץ חיים כותב את זה במפורש בשמירת הלשון, שזה ספר האגדה שלו על שנכתב ליד החפץ חיים, שזה ספר ההלכה, אז יש שמירת הלשון, שזה אגדה על הלכות לשון הרע, והוא כותב שמה שמחלוקת. הוא אומר, הרי לחפץ חיים כתוב שחפץ חיים אומר שאדם שמדבר לשון הרע יכול להגיע ל-17 להבים, 14 הסין ושלושה ארורים, בקיצור חבילת נופש בגיהנום. אז אחד הלווים זה ולא יהיה כקורח וכעדתו. אז הוא כותב שם, חפץ חיים באגדה שלו מרחיב טיפה על המחלוקת, והוא כותב שמחלוקת זה דבר שיכול להוביל לקינה וסינה ותחרות ונקימה ונטירה וכל הדברים שבעולם. כלומר, הרבה עבירות יכולות לצאת מבעל מחלוקת, ולא לחינם, אתם יודעים, אומרים שרבי עקיבא אמר ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. כותב ספר החינוך שהרבה מצוות כלולות במצווה זו, שאדם שאוהב את חברו לא יונהו בממון, לא יונהו בדברים, לא ישיג את גבולו, לא ינף את אשתו ולא ידבר עליו לשון הרע. אז אני אמרתי שואהבת לרעך כמוך על ידי מחלוקת, אז מקיים שנאה, קנאה, תחרות, כעס, גאווה, חילי לשם, כמו שכותב חפץ חיים. ולכן הנקודה הזאת היא קודם כל שמחלוקת זה כדור שלג מתגלגל. אתה מתחיל במחלוקת, היום שמעתי הרבה סיפורים, כמה רבנים שמדברים על בגנות המחלוקת, שמעתי סיפורים על מה זה כאילו להחריב עולם ומלואו? אם המחלוקת אפשר להחריב עולם ומלואו. דרך אגב, אצל, במחלוקות שהן בחצרות החסידים, כן? בחצרות בית אלוהינו, סתם, לא חסידים, אלא בכלל, במחלוקות כאלה שהן לשם שמיים, שהן לא ממש לשם שמיים, הם כאילו במסגרת של לשם שמיים, זה מחלוקות הכי מסוכנות, כי זה ג'יהאד. זה בשם התורה. זה לא על ענייני ממון וכיוצא בזה. אז זה דברים שקשה מאוד לחבות את האש שלהם. אז זה נקודה ראשונה. נקודה ראשונה זה כדור שלג מתגלגל. יש אולי בגלל הנקודה הזאת בחזל כתוב שכל המחזיק במחלוקת נקרא רשע. כתוב ארבעה נקראים רשעים, במדרש כתוב ארבעה נקראים רשעים, לובבנו משלם, אז פנים, מרים יד על חברו, הכל זה פסוקים מפורשים. וגם בעל מחלוקת, צורו נע מעל אוהלי האנשים הרשעים הללו. אז הוא גם מזכה את עצמו בתואר רשע. ומחלוקת היא באמת איומה ונוראה. יש בחזל כתוב שכתוב על על המגה פיגוע. חז"ל אומרים שאדם שחולק הוא פשוט, זה פשוט מגה פיגוע. אפשר לראות את זה גם במחלוקת של קורח ועדתו, בשני אופנים, בשני מדרשים. מדרש אחד אומר שתראה מה זה מחלוקת קורח ועדתו. רק הרי היה שלוש סוגי מיטות, יש בלויים, יש שרופים, יש מתים במגפה. אלה שמתו במגפה, אתם יודעים כמה? זה פשוט מגה פיגוע, 14,700. סתם לצורך הדוגמה, רק לצורך הדוגמה, הסיפור של חטא העגל, כמה זה? 3,000 איש במחנה, הרגו איש אחיו. נכון שאנחנו משלמים בתשלומים כל שנה על חטא העגל, וביום פקדי ופקדתי את חטאתם. אבל תחשבו מה זה 14,700. חוץ מהבלויים, חוץ מהשרופים. חז"ל אומרים, קורח לא מינה בלויים ולא מינה שרופים היה. פשט, לא בלוע, לא שרוף, מת במגפה. אבל יש אומרים שלא לא, לא בלוע, לא שרוף, אלא שרוף ובלוע. הוא נהפך להיות כדור אש ונבלה בתוך האדמה. מה שנקרא השרוף החולבלוע. אז זה הסבר אחד למה, אז מה היה עם קורח? אבל במדרשי חז"ל כתוב שבו הוא ראה כמה עונשה של מחלוקת, שהרי תינוקות, זה מדהים, כאילו כתוב בחז"ל שבדין של מעלה אין עונשין אלא מגיל 20. למדנו את זה בגמרא במסכת שבת בדף פ"ח עם יצחק אבינו, שהוא ניהל מסע ומתן עם הקדוש ברוך הוא. כשהשם אמר לאברהם אבינו, בניך חטאו לי, אז הוא אמר לו, ימותו בשביל הקדושה שלך השם. אמר הקדוש ברוך הוא, טוב, בוא נלך ליעקב, סבל מצער גידול בנים, אולי ירחם על בניו. בא ליעקב, בניך חטאו לי, ימותו בשביל הקדושה שלך השם. אמר הקדוש ברוך הוא, אין לו טעם בזקנים ולא עצה בצעירים, אלך לי אל יצחק. בא ליצחק, בניך חטאו לי, מה אומר לו יצחק? סליחה, בניים ולא בניך, כשיצאו ממצרים, ידעת טוב מאוד לקרוא להם בני בכור ישראל. ועוד כמה שנים אדם חי? 70 שנה, עד גיל 20 הוא אינו ברונשין. מכאן למדו, עד גיל 20 אינו ברונשין. מה נשאר 50 שנה? תוריד את הלילה. מה נשאר 25 שנה? תוריד זמן אכילה שתייה בבית הכיסא. מה נשאר 12 וחצי שנה? סבול אותם עליך. אם לא חצי עליי, חצי עליך. אם לא, רק עליי, שכבר הקרבתי את עצמי לפניך כקורבן במזבח. אז מכאן רואים שמגיל, בדין של מעלה לא עונשין, אלא מגיל 20. חבר'ה, אתם, יש לכם הזדמנות. אתם לפני ה-20, נכון? איזה כיף לכם. אז בדין של מעלה לא עונשין, עד גיל 20. כן, זה לא אומר, דרך אגב, זה לא אומר שאפשר לחגוג עד גיל 20, כמובן, כי זה דומה למה שכתוב בחז"ל שפוקקים לו את כל עוונותיו. חתן ש... לא כתוב מוחלים לו, פוקקים לו. זה... החשבון מצטרף עם אחר כך חוטאים. אבל אם עכשיו עושים תשובה, אוי וואו, הכרנו את המדרש הזה. עד גיל 20, אינו ברנצ'ית. אתם יודעים מה? ממיטה בידי שמיים. מזרע לבטלה, מאכילת טבל. לא, מוחלים לבן אדם שעושה תשובה עכשיו. לא אחד שאומר איך תווה שוב, עושה תשובה עכשיו, זה מתה בידי שמיים עד גיל 20. בבדין של מתה אין עונשין אלא מגיל 13. אבל אומרת התורה, בוא תראה מה זה עונשה של המחלוקת. שהרי תינוקות בני יומם נבלעו בתוך האדמה, שנאמר, ובני אמון שהם ותפם ירדו חיים שאולה. אז זה מטורף, כאילו, תראו מה זה מחלוקת. יש כאלה שרוצים להגיד, אבל סוף סוף, סוף סוף, כאילו, היום תו אבות על בנים, ובנים על אבותם, בחטא אבותם, אבות יאכלו בוסר ושיני בנים תקנה. אלא שחז"ל היה קבלה בידם שמחלוקת היא כל כך סוחפת, היא כל כך רצינית, שאין סיכוי ש... כמעט שאין סיכוי שזה לא יבוא לדורות הבאים. ולכן אפילו בנים של בעלי המחלוקת נבלעים בתוך האדמה חיים שעולה. מפחיד. חפץ חיים עשה בשמירת הלשון לחפץ חיים, אמר מחלוקת ראשי תיבות, מכה אחרון ליקוי כללה תכלית, תכלית זה מוות. ובעל שבט המוסר הרב איתמרי כותב, מחלוקת זה אותיות מוות חלק. אז זה מטורף, כאילו לאן מחלוקת יכולה להוביל את האדם. אז היא מתחילה בלעבור את כל העבירות שבעולם, אבל בסוף בתכלית שלה היא כאילו גורמת לכיליון, היא גורמת למוות, שזה מזעזע מאוד. ואז באה התורה הקדושה ואומרת שזה מזעזע מאוד. אז זה מחלוקת, אולי הגדיר את זה אולי הכי יפה הרמב״ם. הרמב״ם בצוואה שלו לבנו הוא כותב, חכמים חכמו נביאים ניבאו והוסיפו עוד לדבר בגנותה, ולא הגיעו לתכליתה. כלומר הרמב״ם בעצמו כותב שכמה שלא תדבר בגנות המחלוקת לא תגיע לתכלית, לכמה היא חמורה מאוד המחלוקת. חכמים חכמו, נביאים ניבאו. הוא כותב שם את מדרשי חזן שכותבים שבתים נהרסו, ובית מדרש, בית כנסת השתוממו וכיוצא בזה, ובסוף חכמים חכמו, נביאים ניבאו והוסיפו עוד לדבר בגנותה של המחלוקת ולא הגיעו לתכליתה. טוב, אז מה הפתרון לאותה מחלוקת? אז בא אהרון, הדגל של אהרון. אהרון זה מדהים, כי קורח ועדתו לכל אחד היה טענה אחרת, נכון? היה שם, בעצם יש לנו לטפל בכמה אנשים. יש את קורח ועדתו, יש את און בן פלט שאשתו הורידה אותו מהתמונה, יש את דתן ואבירם, ויש את 250 ראשי הסנהדראות של שבט ראובן בכלל. אז כל אחד היה לו טענה אחרת. קורח ועדתו מעוררים על הכהונה, כמו שראינו. אחר כך יש לנו את הסיפור של דתן ואבירם, זה נראה כאילו הם מעוררים על ארץ ישראל. הם אומרים, המעט כחתנו, זה פייק ניוז והפוסט אמת הכי גדולים בארץ. יש שיחה יפה של הרב איך קוראים לו? הרב יונתן זקס, כותב, הפופוליסט הראשון. הוא כותב על קורח שהיה הפופוליסט הראשון, אבל אתה רואה שלכל אחד יש טענה אחרת. אבל אני רוצה להגיד כאילו, בעיקרון בסוף מתמודדים פה רק עם, בוא נגיד ככה, אמרנו, מה הבעיה של בני ראובן? הם מעוררים על הבכורה. למה הקדוש ברוך הוא לקח ראובן? הוא הבכור, ראובן ראשית עוני, נכון? כתוב בחז"ל שיעקב אבינו אומר, אתה ראשית עוני. ראובן הוא הבכור, למה נלקחה מהבכורה הלוויה וניתנה לשבט לוי? הרי הבכורים אז עבדו במקדש, אבל זה מתישהו זה עבר איזו אבולוציה וזה ניתן לשבט לוי. אז כל אחד טוען טענה אחרת, אבל אתה רואה שהכוכב הראשי מי שמתמודד, הכוכב הראשי, למרות שהיו פה טענות גם על משה, גם על אהרון, גם על הלוויים, אבל מי שמתמודד מול כל הטענות האלה זה אהרון. כי בעצם אני חושב שהפרשה הזאת רוצה להבליט את הגנות המחלוקת ואת שבח השלום. כלומר, מי עומד מול קורח ועדתו, אפילו שזה מחלוקות, שתתי מחלוקות, כן? קורח ועדתו, מכל מקום מי שעומד מולם זה אהרון, כי אהרון מסמל את עניין השלום. אהרון זה מי ששם על שמותיו של בני ישראל, הוא שם אותם על ליבו. אתם יודעים, זה לא רק וואו, שם את השמות של שבט השבטים וכולי, הוא שם אותם על לתוך הלב, אלא הכוונה היא שהוא שם אותם על ליבו. ראיתי את הרב אייל ורד בשיחה מתוקה, הוא כותב, יותר נכון בספר שלו, הוא כותב שמה זה שם על ליבו? שם על ליבו את שמותיהם של בני ישראל, הוא שם על ליבו, זה הכוונה היא שהוא שם על שמות, על כל אחד ואחד, הוא מכיר כל אחד ואחד בשם. זה, אנשים לא עוברים אצלו ככה, ככה בנף יד, ככה ב... יש רבונים גדולים ש... אתה יכול להיות בשיעור שלהם, אבל הם לא הכירו אותך אישית. אתה יודע, למשל, למה הדבר דומה? הרבי מלובביץ'. הרבי מלובביץ', יש סיפורים שכאילו, אנשים ראו אותו פעם אחת, הפעם השנייה הייתה 50 שנה אחר כך, ואומרו, שולה מלאכה, מסתדר? הבקשה שביקשת לפני 50 שנה. אתה אומר לעצמך, וואו, יש מישהו ששם את שמותיו על ליבו, כמו אצל אהרון הכהן. ואצל אהרון הכהן זה קורות חיים מטורפים. בקורות חיים של אהרון שהוא שלח, היה כתוב, אוהב שלום, רודף שלום, אוהב את הבריאות, קרבן התורה. וכל דבר שם הזה, זה דבר רציני. אוהב שלום, אצל אהרון זה... יש במדרש רבה, עזבו את היבום מתלמידיו של אהרון, שגם זה אי אפשר בכלל תאר. זוכרים את היבום מתלמידיו של אהרון, שאהרון היה מסתובב במדבר, צועק מי יודעת ללחוש בעין. נשים שהיו בסכסוכים בעליהם, הבעל היה אומר, נשבע שאת לא נכנסת עד שאת לא יורקת בפנים של הכהן הגדול. הולכת, אומרת, אני יודעת רק ללחוש. אומר לה, תרקי, תרקי. יורקת עליו, אומר, לכי תגידי לבעלך, אתה ביקשת יריקה אחת, אני ירקתי 7 פעמים. ונכנסים, לכן כתוב אצל זה עברו מתלמידיו של אהרון בכותרת על אהרון הכהן, זה הסיבה גם שויפקו עליו כל בית ישראל 30 יום. אצל משה, כל בני ישראל, אצל אהרון ויפקו עליו כל בית ישראל, גם הגברים וגם הנשים לא מפסיקים לפקות על משה. אז זה, מה? על אהרון, סליחה, על אהרון, לא מפסיקים לפקות. אולי זאת הסיבה גם שאהרון זה היורצייד היחיד בתנך. א' באב, היחיד בתנך. אבל הוא אוהב שלום. עם כל המשתמע, יש באבוד רבי נתן, אבוד רבי נתן כתוב מה זה אוהב שלום. אז כשהוא היה רואה את רובן ושימון הולכים קטלות חרבות, היה בא לרובן, הרובן, עד שעד שימון אוהב אותך, מצטער, מכה על חטא. בא לשימון, רובן אוהב, רואה אותך, מצטער, מכה על חטא, נפגשים, מרים זה לא זה, פנים צחוק, פנים צהובות, פנים שוחקות, ומשלימין, משלימין. יפה. שואל הרב יהושע שפירא, בוא נע, איך אהרון בונה את כל המערכת עבודת השם שלו על שקר? אז מה תגידו לי, מותר לשנות מפני השלום? כן, אבל עדיין להפוך את זה לשיטה בעבודת השם? ומה התשובה שלו? תשובה מאוד עמוקה, שבעצם אהרון לא משקר, כי רובן בעומק עומק עומק ליבו אוהב את שמעון, כמו ששמעון בעומק עומק עומק ליבו אוהב את רובן. אהרון רק חושף אמת פנימית שנמצאת אצל רובן ואצל שמעון. ולראיה, לראיה, אין בן אדם שלא רב עם חבר שלו ואז הוא מרגיש איזה צער בלב. הצער בלב מעיד, כן, מלמד אותנו שבעומק הלב רובן אוהב את שמעון כמו ששמעון אוהב את רובן. וזה אוהב שלום, רודף שלום. אמרתי פעם, אז במדרש רבה, במדרש כתוב רודף שלום, אוהבו במקומך, רודפו במקומות אחרים, אוהבו ביום, רודפו בלילה, רשימת מקולת, אוהבו בקיץ, רודפו בחורף, בקיצור שם הרשימת. מה חזר רוצים להגיד לנו ברשימת מקולת הזאת של רודף שלום? אמרתי, אני מלמד בכיתה, כיתה מאוד מאוד הטרוגנית, יש כל מיני סוגים של בני אדם. יש אחד שהוא ילד טוב, לא ילד כפות, ילד טוב, לא רב עם אף אחד, ממש חבר טוב לרעב. אבל יש בן אדם שלא מסוגל לראות ריב בכיתה. הוא יראה ריב בין שני אנשים, הוא ילך לעשות ביניהם שלום. זה רודף שלום. רודף שלום זה שרדיפת השלום אצלו היא אקטיבית, היא לא פסיבית. זה לא שהוא דואג שזה. אוהב את הבריות. תראו, קורות חיים של אהרון. אוהב את הבריות, מה חזל אומרים? שהוא היה תורח לקחת את הבריות, את אלה שהם ממש נמצאים בשפע למדרגה, לקחת אותם, הם נמצאים בשפע למדרגה, לקחת אותם ולהראות להם פנים שוחקות. ואז אותם אנשים היו נמנעים מלחתו. למה? כי לא נעים, אהרון יבוא עוד רגע. יש, ראיתי בשיחה של הרב חנן פורט, לא זוכר באיזה, לא זוכר מתי, אבל הרב חנן פורט מספר על רב אריה לוין, שהיה אומר שולם הלחם לאנשים עם סיגריה ביום שבת, שבת שלום, בחום, באהבה. בן אדם קיבל על היד שלו סיגריה וקיבל על עצמו לשמור שבת מעתה ועד עולם. כי זה סוג של, זה אוהב את הבריות, אוהב את הבריות. לא בשביל לקרב לתורה, כמו שזה. הוא מקרבן לתורה. אז קודם כל יש, על המקרבן לתורה יש שתי חידושים, של הרבי ושל הרב צבי יהודה. הרב צבי יהודה נהג לומר, אוהב את הבריות לא בשביל לקרב אותם לתורה, אלא אוהב את הבריות כי צריך לאהוב את הבריות. מתוך כך גם הם יתקרבו לתורה, אבל אתה לא עושה את זה בשביל לקרב לתורה. והרב צבי יהודה באחד הפעמים, זה תורה שבעל פה. זה לא כתוב בספרים של הרב, של אורלן טבעתי, לא כתוב בספרים של הרב צבי יהודה, זה בתורה שבעל פה. הרב צבי יהודה אמר פעם אחת לרב חנן פורט ולעוד קבוצה של תלמידים, שלבני אדם יש חושים מדהימים, ומבינים אם אתה כאילו סוחר בנשמות שלהם או שאתה אוהב אותם באמת. כאילו יש בן אדם שיש לו רשימה של אנשים שהוא מחזיר בתשובה, פלוני לא שומר שבת, כבר לא שווה לדבר איתו. זה כאילו בני אדם לא מבינים את זה, זה די, מה אתה סוחר? תאהב אותי, תאהב אותי, ממנה גם יגיע מקרבן לתורה. זה נקודה של הרציעה. והנקודה שהרבי, כן, הרבי מלובביץ' נהג להדגיש, שלא כתוב שאת התורה הוא קירב אליהם, אלא אותם הוא קירב לתורה, הוא מקרבן לתורה. כלומר, אהרון לא היה, בגלל אהבת ישראל הגדולה שהייתה לו, הוא לא היה איזה סוג של רפורמי. שהוריד את התורה אל בני האדם. אלא את בני האדם הוא העלה לתורה, מכוון התורה, התורה במקומה עומדת. טוב, זה היה קצת על קורות חיים של, של אהרון. אני אגיד, אני תמיד אומר, כשאני מדבר על שלום, יש לי את ה... אני חושב שיש את השלושה דברי תורה הכי חזקים על שלום. הכי חזקים. שאני חושב שהם ממש, 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 ממש עוצמתיים על שלום. הנקודה הראשונה זה ש... זה בתלמוד הירושלמי שם שמובל רבי מאיר. סיפור דומה, אותו דבר, שרבי מאיר עריך בדרשתו, היה בעל רשע בבית, חיכה לאשתו, לא הגיע, אמר לה, אני נשבע שאת יורקת בפנים של הדרשן, בפנים של רבי מאיר. רבי מאיר הולך, מי יודעת ללחוש בעין סוג של דקסמול פורטה באותם ימים. אומרו מהשכנות, תרוץ, זה ההזדמנות שלך לחזור לבית. היא חוזרת לבית. היא יוצאת, אומרת רבי מאיר, אני יודעת רק ללחוש. אומר לה, בכל אופן, תרקי, אני צריך לא דקסמול פורטה, אנטיביוטיקה. היא יורקת עליו, ואז הוא אומר לה, תחזרי לבעלך. התלמידים של רבי מאיר נדלקים, אומרים לו, מה זה רבי מאיר? נלקה את הבעל, נחייב אותו להשיב את אשתו. הבעל נדר לא לקבל את אשתו. סליחה שהערכתי. שדילגתי על זה. אז אמר להם רבי מאיר, אני מאיר קטן יעשה חשבון, תראו מה זה שלום. אמר להם, האישה סוטה, סוטה זה אישה שנסתרת עם גבר זר. לא יודעים, יכול להיות היא למדה רמב״ם לעם, היא למדה חברותה איתו במטיבתא, לא יודע מה. אין היה. אבל יכול להיות שהדברים נוראים. התורה אומרת שלוקחים את אותה אישה לבית המקדש, משקיעים אותה בצ'ייסר, מים מהררים, היא שותה אותה, אם היא נטמעה עם אותו גבר, אז נטבעת בטנה ונופל ירחה, והיא מתה מיטה משונה, ואם לא ונקטה ונזרעה זרה, אז רבי מאיר, אבל הגמרא שואלת, איך המים האלה עושים את העבודה, את הפעולה שלהם? כולה מים. או קונים מעדן או נביאות, מה זה? איפה מצאנו מים, מה זה? ארי פוטר? גרסת התורה? אז מה החזל אומרים? שהקדוש ברוך הוא כותבים את השם המפורש וטובלים אותו על המים המערים, ואז המים עושים את הפעולה שלהם. אז אומר, זה היה רקע להמשך, רקע למדרש. אז המדרש אומר, אומר רבי מאיר, אני מאיר הקטן יעשה חשבון, הקדוש ברוך הוא מוחד שמו על המים שהסוטה שותה בקלקולה בשביל שלום בית. אז אני מאיר הקטן יעשה חשבון. אז תראו מה זה, כמה גדול השלום שהקדוש ברוך הוא מוכן למחוק את השם שלו, למחוק את שם השם. יש דיונים ברמב"ם בהלכות יסודי התורה בפרק שישי על מחיקת אות מאחד משבעת השמות הקדושים. לא תעשון כן להשם אלוקיכם. אסור למחוק אות יש הלכות גניזה, הרמב"ם כותב, לא יודע מה, אדם כתב בדיו ויש לו טבילה של מיץ ושם גמי, טובל, הלכות, שם חרס, קוראים את החרס. יש הלכות, לא מאבדים סתם שם. ופה אומרת התורה, לא, שלום מקפיץ את זה. תראו עוד הלכה של שלום, כמה חשוב בעיני הקדוש ברוך הוא השלום. כאילו, תראו את הערך של שלום, כמה הוא חשוב. יש כתוב בחז"ל כמה הקדוש ברוך הוא לא סובל שקר, אמת מארץ נצמח, צדק משמיים נשקף. עד כדי כך הקדוש ברוך הוא לא אוהב שקר. קודם כל בחז"ל כתוב שלימדו לשונה מדבר שקר, שגם שקר שיש בו תועלת הוא בעייתי. קודם כל להכיר בזה. יש את הסיפור עם רב שהתחתן עם איזו אישה מציקנית, אז כל מה שהיה מבקש ממנה הייתה הופכת את דבריו, תעשי תה, עושה קפה, קפה תה, מרק עדשים, עושה לו גריסים. עד שחיה בנם גדל, כשחיה גדל היה הופך את דברי אביו. הוא אומר לו, חיה, לך תגיד לאמא לעשות תה. אמא אבא ביקש קפה. טוב, התחילה לתת לו מה שהוא מבקש. בא רב לרבי חיה, נותן לו מרפק, אומר לו, השביחה אמך, נהייתה נורמלית אמא שלך. אמר לו, לא אבא, אני הופך את דבריך. אז הוא אמר לו, זהו שאומר הכתוב, ויצא ממך חוכמה מלמדך, ואף על פי כן אל תעשה כן, שהתורה אמרה, לימדו לשונה, דבר שקר, גמרא כתובו דף סמך ג', דומה מאוד, גמרא מסכת סוכה בדף מ', וואו, הגמרא אומרת, אל יאמר אדם לבנו, אתן לך דבר ולא ייתן לו, שמתוך כך ילמד לשקר, והתורה אמרה, לימדו לשונה, דבר שקר. אתה רואה שכאילו, התורה מאוד מקפידה על שקר, בסנהדרין צדיק ב', כתוב, כל המחליף בדיבורו יהיה בעיניך כעובד עבודה זרה. בפסחים דף קוף י' ג' כתוב שלושה הקדוש ברוך הוא שונאם, אחד מהם זה אחד המדבר בפה, אחד בפה ואחד בלב. ופתאום פה באה התורה משום מקום בבב המציאה בדף פה ואומרת מותר לשנות מפני השלום. הקדוש ברוך הוא אומר לשרה, שרה אומרת לקדוש ברוך הוא, האף אמנם מרד ואדוני זקן, על מה אתה מדבר? ריבונו של עולם, אברהם זקן, פצצות. אברהם אומר לקדוש ברוך הוא, מה אמרה לך שרה? תגיד את האמת, השם. ריבונו של עולם, מה אמרה לך שרה? מה אומר? ואנוכי זקנתי. היא אמרה על עצמה שהיא זקנה. לא נכון! היא אמרה שאברהם זקן. תשובה מותר לשנות מפני השלום. ואולי הסיפור השלישי, זה השני, והסיפור השלישי, כמה יש שבח לשלום. בנקודה השלישית זה הגמרא עם רבי ברוקח הוזאה. כולם מכירים את הגמרא הזאת, מסכת תענית, רבי ברוקח הוזאה. פוגש את אליהו הנביא בשוק דבלאפת. איזה שוק? אומר לו, מי פה בין העולם הבא? אליהו עושה סריקה, כולל רבי ברוקח הוזאה, ואומר לו, סורי, אין פה בני עולם הבא, כולל אתה. הערה יפה של הרב שרקי, הרב אורי שרקי. אז הדעה אחי והאחי, בן כך ובן כך, הוא ראה איזה שני הגמרא שם מספרת, הוא ראה איזה יהודי אחד מוסר נפש על בנות ישראל בתוך כלב וכו', שם לעצמו מנהלים שחורות וכו', עומד מול הדגויים, שומע את הזה, אבל אחר כך כתוב ראה שני אנשים בסוף השוק, שני בתחנים, אמר לו, הם שם, רץ אחריהם רבי ברוקח הוזאה, אמר, תגידו את האמת, מה היו ודאיכו, מה אתם עושים? מניחים 26 זוגות תפילין, מוציאים שבת יום ראשון, כמו הרי במאב שינוב, מה אתם עושים? מה הם אומרים לו? אנן בדיחה אינצ'ה. בעברית, יש איזו תחושה, סטנדאפיסטים, שלום, נעים מאוד, אני שלום הסייג, והוא אורי חזקיה. זה סתם נראה ככה. אבל מי שמעיין ברשי רואה משפט חזק. אנחנו שמחים ומשמחים, ותורכים לעשות שלום בין אדם לחברו, בין איש לאשתו, שהם מהדברים שאדם אוכל מפירותיהם בעולם הזה, והקרן קיימת לעולם הבא. שמעתם? תורכים לעשות שלום בין איש לאשתו ובין אדם לחברו. נכון שזה אסטרטגיה. הם עשו את זה מתוך אסטרטגיה של ליצנות. אבל בפועל, מה היה המטרה? יש אסטרטגיה ויש... זה היה טקטיקה, סליחה. אסטרטגיה, כן, זה היה שלום. בסוף הם כאילו, נכון, הם עשו את זה, הם עשו את זה דרך לצנות, אבל המטרה הייתה שלום. אנחנו תורכים לעשות שלום בין אדם בין איש לאשתו, בין אדם לחברו, שהם הדברים שאדם מוכן פחות היום הזה, בעולם הזה, והקרן קיימת לעולם הבא. אז למדנו כאילו, בפרשת שבוע, אז אני רק אחדד את זה, אני רק אגיד, שבעצם היו פה הרבה טענות. בוא נגיד ככה, היו פה הרבה טענות. בוא נחדד את השיעור שתיצאו עם משהו מתוק. רגע, אנחנו עוד לא סיימנו, יש לנו עכשיו את שתי הטסטים. שניצא אבל עם משהו מתוק. בוא נחדד את זה ככה. יש פה הרבה אנשים שרבים עם עצמם. לכן כתוב, כל מחלוקת שהיא לשם שמיים סופה להתקיים, שאינה לשם שמיים סופה להתקיים. מחלוקת ששמיים איזה... מי? כלל ושמיים, שאינה לשם שמיים כוח ועדתו. לכאורה מה היה צריך להיות כתוב? כוח ומשה. אלא מה זה כוח ועדתו? כוח ועדתו זה שגם... גם בינם לבין עצמם הם לא היו סגורים. הלכו קטלות חרבות עם עצמם. אז אני רוצה להגיד ככה. בוא נחדד את השיעור ונגיד ככה. בעצם היה פה, יש פה... קורח הוא רטוריקן, הוא פופוליסט, הוא כריזמט מטורף, הוא סוחף. גם אנשים שהם לא קשורים למחלוקת שלו עצמו. יש פה הרבה אנשים שחולקים. אבל התורה בחרה להאדיר פה שתי דמויות בפרשת שבוע. נגיד את זה ככה. התורה בחרה להאדיר פה שתי דמויות, את קורח ואת אהרון, כדי להגיד לך שבפועל מה שנשאר לנו מהתורה זה הוראה. מה ההוראה? ההוראה כמה מגונה מוחלוקת וכמה אהוב השלום. בסדר? עכשיו, על פי זה, על גבי זה נוכל להבין גם את הטסטים. הטסטים הם לא בין משה לבין אחרים. הטסטים עוברים דרך אהרון. הטסט הראשון היה מחתות, כתורת. למה כתורת? אומר הפסדו כל כך, מה הנקודה בכתורת? אז בפשט, כתורת היא עבודת הכהן. אתם רוצים להיות כהנים? בוא נגיד פשט. אתם רוצים להיות כהנים? אז בוא נראה אם אתם יכולים להיות כהנים. הרי נדב ואביהו הקטירו כתורת, עזרה, ונשרפו. נכון? ותצא אש. אז בוא נראה אתכם, עכשיו מקטירים כתורת. זה פשט. אבל אם כן דברנו שאמרנו שאהרון הוא מסמל את השלום, אז זה מדהים. מה זה כתורת? כתורת אומרים חז"ל, בזוהר הקדוש כתוב שכתורת היא מקשרת בין הכהן לבין הקדוש ברוך הוא, אבל כתורת היא כשורת, היא מקשרת בין כל הסממנים. מה זה הסממנים? עם ישראל. איך חז"ל אומרים שהחל בין אדום מעלה רשעים שבעם ישראל. התורה לומדת את הקטורת, התורה אומרת שהחל בינה, דרך אגב יש עוד סממן שם מיוחד, אבל החל
יש 11 סממנים?
כן, לא, מה זה ה-11 סממנים? 11 סממנים זה בא לבטא ציבור, ציבור אומר האריז"ל, ראשי תיבות צדיקים בינוניים ורשעים. התורה לומדת מאחל בינה, אפילו התורה לומדת הלכה מאחל בינה, שכל תענית שאין בה מפרושי ישראל אף שמתענית. תחשבו, עם ישראל תקוע בלי גשם, לפעמים גשם זה היה מקור המים היחיד שהיה לעם ישראל בכלל, זה רגע ממוות. מוציאים את הזקנים, רבנים גדולים עם זקנים גדולים, תיבה של עיר, שומעים אפר מקלה, כלום, שמיים נחושת וארץ חלודה. מה עושים? מתקשרים לאיזה קבוצה, מאיזה פאב. חבר'ה, תצילו אותנו, אנחנו שולחים מונית. כן, אתם שם בפורום, אתם שם ב-TLV, תעשו טובה, תצטרפו לתפילה שלנו. זה החל בינה. חז"ל עומדים שכל תענית שאין בה מפרושי ישראל אף שמתענית נלמדת מחל בינה. דרך אגב, משהו שהתחדש לי, שיש חל בינה, כולם מכירים את זה. חל בינה, אני מניח שכולכם הכרתם, שחז"ל אומרים שבנפרד ריחה רע, אבל היא בצירוף עם הסממנים האחרים, איזה ריח טוב, איזה ריח טוב היה לקטורת. הקטורת כאילו לא שלמה בלי הריח הזה. אבל יש משהו יותר מטורף, כיפת הירדן. לא יודע אם שמעתם על זה, גם כיפת הירדן יש לה ריח רע, אבל יש הבדל בין כיפת הירדן לחל בינה. ועוד חל בינה מצטרפת לסממנים, אבל לא משפיעה עליהם. כיפת הירדן הייתה הפוך, סימת כיפת הירדן בתוך עשרה סממנים בכלל היה מפיץ ריח הרבה יותר טוב, עד כדי כך שהעזים ביריחו היו עושות אפצ'י, היו מתעדשות העזים ביריחו, ונשים בירושלים לא היו צריכות לשים ג'יווגו, לא היו צריכות בוסם, היו מתבשמות מאליהם. וזה נקודה, כאילו מישהו רצה להגיד שיש הבדל, יש שני סוגי רשעים. יש רשע כזה, רשע פסיבי, הוא לא מזיק לכלל, אבל יש רשע כזה שעד רבה הוא הופך את הצדיק לצדיק יותר גדול, כי הוא גורם לו להתמודד עם הרז, הוא מצמיח ממנו טוב יותר עליון, טוב יותר גדול. כן? בדומה אולי במשל שהרב קוק כותב שהכפירה בדורנו, התפקיד שלה זה להצמיח אמונה הרבה יותר גדולה מהאמונה שהספיקה בדורות הקודמים. טוב, זה בקטנה. בכל מקום, אז זה נקודה של הקטורת. אומר צדוק הכהן ללובלין, למה המאבק בין קורח לבין מוישה, לבין אהרון היה דרך הקטורת? כי אומר רב צדוק הכהן ללובלין, רק מי שיודע לקטר, לקטר זה לקשר, כן, הרבה פעמים התת הופכת לשין, רק מי שיודע לקשר את כל הסממנים, מי שיודע לחבר אליו את כל עם ישראל, הוא זה שיכול להצמיח, הוא זה שראוי להחזיק את הכהונה עם כל המשתמע, לברך את עמו ישראל באהבה עם כל המשתמע, הוא זה שיכול לחפר על העוונות של עם ישראל ולברך את עם ישראל באהבה. זה נקודה אחת של הקטורת. חשבתי על פי זה, היום הסתכלתי, אמרתי אני אבוא טפ טפה מוכן, חשבתי על זה שבמבחן השני זה מבחן המטות, נכון? את מטה אהרון. דרך אגב, בגמרא במסכת פסחים בדף נ"ד, זה לא תמצאו את זה בפרקי אבות, נכון? כתוב עשרה דברים נבראו בבין השמשות, שם כתוב המטה, אבל יכול להיות שהכוונה למטה, למטה של מוישה. אבל בגמרא בפסחים בדף נ"ד כתוב שמדובר במטה אהרון ששקדיה ופרחיה, ככה כתוב, שלא תתבלבל. אז מטה אהרון הוא גם כן דבר מיוחד. מה זה ה-12 המטות? כל שבט נתן חתכת עץ, הכניסו את זה לתוך קודש הקודשים, ואז גדל שם מה במטה של אהרון. עוד פעם, טסט על הכהונה, לפני שנקבל את המתנות כהונה יהיה את מבחן המטות. אז יש את מבחן הקטורת, מבחן המטות, שניהם אותה נקודה. אז מה זה מבחן המטות? מבחן המטות, כל שבט מביא מטה כדי לראות, אולי כן, לראות מה יקרה עם המטות האלה. ובאמת המטה אהרון, מה הוא עושה? אז הוא מצמיח שם שקדים, פרחים, ויצא ציץ, ויפרח פרח, ויצא שקד. מה הנקודה הזאת של שקדים, פרחים? חשבתי על זה, כאילו זה חוץ מהפלאיות שבדבר, אבל למה שקדים? למה לא יודע מה? צמח שם הפרסק, מה הנקודה? אז יש אומרים ששקד זה, שקד זה פרי שהוא מהיר גדילה, הוא כאילו ב-21 יום הוא גדל. ענייני שוקד על דברי, כתוב שירמיהו רואה בנבואה שלו מקל שקד, ככה אומר לו הקדוש ברוך הוא, אני ממהר
לקיים את דברי, שוקד לקיים את דברי, אז כאילו רוצים להגיד פה שאם אתה מעורר על הכהונה, שסבר, הסבר כזה שאומר שאם אתה חולק, אז מהר בא לך פורענות. זורמים בקו הזה. יש אומרים, לא, שקד מסמן מהירות, אבל זה מהירות הפוך, זה מהירות לברכה של אהרון הכהן. יש כאלה שרוצים להגיד שיש שני סוגי שקדים. יש שני סוגי שקדיות. יש שקד כזה שבתחילה הוא מר ולאחר מכן נעשה מתוק, ויש שקד שבהתחלה הוא מתוק ואחר כך, כן, אחר כך הפרי הופך להיות מר. אז אומרים שזה בדיוק העניין של מחלוקת ושלום. זה אותו קו. כן, מחלוקת היא בהתחלה מתוקה, נכון? אתה מרגיש את זה. מרגיש, אני אחלוק עליו, אני זה, אני אכנס בו, אתה מרגיש את המתיקות הזאת. אבל בסוף זה מרירות אחת גדולה. בסוף זה מוביל למחלוקת, מכה חרון, ליקוי כללה תכלית. ראשי תיבות מחלוקת. אבל יש מחלוקת, אבל שלום, בהתחלה זה מר, כי אתה צריך לוותר על משהו. שמעתי פעם מהרב עדיאל אברהם, הוא אומר, למה אנחנו הולכים שלוש צעדים אחורה בסוף תפילה ואומרים עושה שלום עם אומר? כי חייב ללכת, כדי לעשות שלום, אתה צריך ללכת אחורה. זה סתם, חידוש וורט יפה כזה. אבל מה הנקודה של הנקודה של שלום היא בהתחלה, יש מרירות כאילו בשלום, שאתה צריך לוותר, לבלוע את ספרדיה, לא יודע מה לעשות, להקטין את עצמך טיפה. אבל בסוף יש מתיקות, כי שלום לעולם קיים, כי מחלוקת של שם שמיים סופה להתקיים. כי יש בזה איזה נקודה מאוד מאוד טובה, יש... אבל כל זה לא מסביר את מה שאנחנו רוצים, את הקו שהלכנו בו כל השיעור. אני רוצה להגיד את ההסבר, ראיתי הסבר חבדי, הסבר חסידי. ההסבר החסידי אומר, בעצם זה לא הסבר חסידי. סליחה, לא קראתי את זה בחבד. אני נזכר איפה קראתי את זה, קראתי את זה מאחד מרבני תורת הציון, הר הציון. והוא כותב שם הסבר מאוד מתוק. בעצם אהרון לא מוכן לוותר על אף אדם. זה ממש מסתדר עם כל מה שאמרנו, עם הקטורת, רק מי שיודע לקשר. אהרון לא מסוגל. אהרון רואה קרש, עץ, זה מסמל גם את היהודים האלה שמה? שאין בהם כלום. אין בהם לחלוכית של חיות. הם עץ אפילו שלא נמצא בתוך האדמה. וגם מהם הוא עושה פרחים, שקדים, ויצא ציץ, ויפרח וכו'. וזה ויפרח פרח, ואז, וגם יש בו שקדים. כלומר, אהרון לא מבטר על אף אדם. באה התורה ואומרת, מי ראוי לכהונה? מי יכול להיות כהן? רק אדם כזה שלא מבטר על עם ישראל. גם דרך הקטורת כשורת, שמקשר בין כל עם ישראל, ציבור, ראשי תיבות, צדיקים, בינוניים ורשעים. וגם אחד כזה שרואה קרש. כן, רואה יהודי שהוא אין בו כלום. אבל הוא לא מתייאש ממנו. הוא יהפוך אותו לפרח גדול, למשהו שהוא מביא חיים בעולם, לעולם. הטוב? אז מה ההוראה שאפשר ללמוד מהסיפור הזה? כמובן, לחיות בשלום, לקבל... ברור שלחיות בשלום זה לא הכוונה לא לעמוד על העקרונות שלנו. פשוט שצריך לעמוד על העקרונות שלנו, אבל את הכל לעשות דרך השלום. וכמובן, לברוח ממחלוקת, אם היה לנו קצת זמן, אין לנו זמן, הייתי מדבר אתכם על ההבדל בין מחלוקת סתם למחלוקת לשם שמיים, שזה גם נושא ראוי. בוא נגיד ככה, שמחלוקת לשם שמיים, נגיד את זה במשפט, כי קשה לא להגיד את זה. מחלוקת לשם שמיים פירושו של דבר שזה לא מחלוקת למען הניצחון, אלא למען גילוי וחשיפת האמת. אז זה מחלוקת של לשם שמיים. סופה להתקיים, שבסופו של דבר, יש לזה גם הרבה הסברים, אבל סופה להתקיים, בסופו של דבר, כשרוצים לחשוף את האמת ולא להתנצח, אז ממילא כל הצדדים, יש פריה וביה דרך כל הצדדים כולם. אז נלמד מפה גם לאהוב את השלום, שוב, לא לאבד את האמת בדרך, אלא לאהוב את השלום, וגם להתרחק ממחלוקת שהיא לא לשם שמיים. אמן ואמן.